מוטי דביר ורן צדיקריו עם השקעות לפני כולם.
טוב, אז בוקר טוב מוטי, מה נשמע?
בוקר מצוין.
בוקר טוב, אנחנו נמצאים יום שלישי, אתמול בלילה הייתה כניסה לרפיח, קצת לאפס את האנשים, תחילת חודש מאי, והיום אנחנו בפודקאסט מספר 6 שלנו, הולכים לעסוק בכלכלה, ולטובת הפודקאסט הזה אני חושב שהבאנו את מר כלכלה, תכף נגלה לכם מי זה, אבל הייתי רוצה להתחיל את הפודקאסט באיזשהו סיפור קצר, כי היום אנחנו נעסוק בתוך הפודקאסט שלנו בכל מה שקשור ליוקר המחיה, ממזון, דרך אנרגיה, נדלן, תחבורה, שכר עבודה וכו', ובכלל נדבר על הנהגת שוק חופשי ואיך זה משפיע על, על העם, צמיחה, מה משמעותה של צמיחה, יתרונותיה, חסרונותיה, אם יש כאלה, על הריבית והשפעותיה, אקדמיה וכלכלה ופוליטיקה וכו'. אבל אני רוצה להתחיל בסיפור קטן. חתן פרס נובל לכלכלה, מילטון פרידמן, אני מניח שכולכם מכירים, הוא דיבר על ארבעה דרכים להוציא כסף. חייב לשמוע. הדרך הראשונה זה שאדם פרטי מוציא כסף שלו על עצמו. זו דרך שבה האדם הפרטי כנראה יוציא את הכסף בחוכמה, יהיה מאוד שמרן כי זה כספו, וגם יפגע בדיוק במטרה איכן הוא מוציא את כספו, כי זה עליו, הוא יודע בדיוק מה הוא אוהב וכו'. הדרך השנייה זה שאנחנו מוציאים כסף שלנו על אחרים, אז אנחנו גם כן לא נהיה פזרנים כי זה כסף שלנו, אבל כנראה שמידת ההתאמה של מה נוציא את הכסף, כשאני קונה לך מתנה, כנראה שמידת ההתאמה תהיה יחסית לא גבוהה, כי אני לא מכיר אותך כמו שאני מכיר את עצמי. מידת ההתאמה תרד. הדרך השלישית זה שאנחנו מוציאים כסף של אחרים עלינו, ששולחים אותנו מהעבודה לחול, שם יש פזרנות, נלך למלון הכי טוב, נאכל את האוכל הכי טוב, אז יש פזרנות גדולה ומידת התאמה מאוד גבוהה. והדרך האחרונה זה להוציא כסף של אחרים על אחרים. שם מצד אחד זה הדרך הגרועה ביותר להוציא כסף, שם אנחנו מוציאים כסף של אחרים בפזרנות, וגם במידת התאמה מאוד מאוד נמוכה כזה על אחרים. וזה בעצם הדרך שבה ממשלת ישראל פועלת. היא מוציאה כסף של אחרים על אחרים, וזה בדיוק מה שפוליטיקאים עושים בתוכניות כלכליות וממשלתיות, ולצערנו זה חלק עצום מהכלכלה שלנו, וכמו שאמרה מרגרט תאצ'ר, ראש ממשלת בריטניה בתחילת שנות ה-80, הבעיה עם סוציאליזם היא שבסופו של דבר נגמר לך הכסף של אחרים. אז אני רוצה לספר לך קצת את מי אנחנו מארחים היום. אני כתבתי עליו שהוא מר כלכלה, מי שהציל את ישראל מאחד המשברים הכלכליים הגדולים בתולדותיה בתחילת שנות ה-2000, שירת בחטיבת המחקר באגף המודיעין, ב-2001 קיבל תואר דוקטור בכלכלה, ב-2003 מונה לחשב הכללי באוצר תחת שר האוצר בנימין נתניהו, ב-2010 קיבל תואר פרופסור, וב-2020 הקים את המפלגה הכלכלית. אז אני רוצה להגיד בוקר טוב לפרופסור ירון זליכה.
בוקר טוב. בוקר טוב,
בוקר מצוין, וואי וואי.
זה קורות חייך, אין מה לעשות, אין פה מה זה. טוב, אז יש לנו, מוטי, אתה רוצה...
יש לנו, אני חושב שיש לנו המון נושאים לדבר עם ירון היום, על הרבה מאוד דברים, אבל בואו נתחיל ככה בדבר...
יש לי רעיון, יש לי רעיון. בואו אנחנו נתחיל דווקא... באיזושהי שאלה לירון על היום הראשון שלו, שהוא נכנס למשרד האוצר.
קדימה.
אני פשוט מכיר את הסיפור, סיפור שכל אחד חייב לשמוע. היום הראשון שהוא נכנס למשרד האוצר, ספר לנו על היום הזה, את התובנות מהיום הזה.
היום הזה היה יום ארוך, אז אני אספר על העשר דקות הראשונות. מה עושה רואה חשבון כשהוא נכנס למקום חדש? בקש את הדוחות הכספיים. עכשיו, באוניברסיטה מלמדים אותנו, דבר ראשון, כשאתה מקבל את הדוח הכספי, אתה מסתכל על הכותרת. לראות שהביאו לך את הדוח הנכון, של המקום הנכון, של השנה הנכונה. זה דבר ראשון. דבר שני, אתה מוריד את הראש לתחתית המאזן, לראות שהוא מאוזן. עכשיו, זה סתם, זה בדיחה, כי אין דבר כזה מאזן לא מאוזן. קוראים לו מאזן כי הוא מאוזן, זה בהגדרה. ואז אתה מעלה את הראש ומתחיל לקרוא את הסעיפים השונים. אז אני, כמו כל רואי חשבון מצוי, מרים את הראש לכותרת, מוריד את הראש לתחתית, ומה אני רואה? לא מאוזן המאזן.
מאזן של מדינת ישראל.
עכשיו, זה לא יאומן, זה לא יכול להיות, זה לא ייתכן. לדעתי, אני הרואי חשבון היחיד במאה ה-20 וה-21 שראה דוח כספי של מדינה שהמאזן לא מאוזן. זה הרי לא ייתכן.
איך זה מתאפשר?
לא הבנתי. קיצור, אני מרים טלפון לאחי הבכור, שואל אותו, מה קורה פה? איך זה יכול להיות? הוא לא מאמין. אני אומר לו, מה אתה לא מאמין? אני אשלח לך את זה. שולח לו, אומר לי, תגיד לי, אתה הסתכלת על הדוח? אמרתי לו, לא, אני הרמתי את הראש לכותרת, הורדתי את הראש לתחתית, נתקעתי, אני עוד בתחתית, עוד לא הרמתי את הראש. אומר לי, תרים את הראש. זה מה שמטריד אותך, שהמאזן לא מאוזן, הרי כל המאזן הזה מזויף. אני אומר, איך אתה יודע שהוא מזויף? אומר לי, תסתכל, אף אחד לא חייב להם כסף, אין להם נכסים, החוב הממשלתי נראה לך הוא רק 70 מיליארד שקל, איך זה ייתכן? בקיצור, מאזן?
בלוף.
בלוף. עכשיו, זה יש לנו שיעור מיוחד בביקורת. מאזן בלוף, אתה מחלק את הבלוף לשני חלקים. חלק ראשון, הקל יותר, אתה הולך מהקל לכבד. האם מה שרשום נכון? חלק שני הוא כבר יותר מסובך, האם מה שנכון רשום? אז התחלתי בחלק הראשון, אמרתי בוא נבדוק שמה שרשום נכון.
נכון, כן.
שורה ראשונה, פיקדון לשעת חירום. קראתי לחשבונאית הראשית של הממשלה, אחד מסגני החשב הכללי הוא החשבונאי הראשי. שואל אותה, גברת, מה זה פיקדון לשעת חירום?
כמה היה כתוב שם?
3 מיליארד שקל.
פיקדון ראוי.
כן.
לא קטן, לא...
אבל מה זה אומר?
כן.
אומרת לי, תקשיב, אם תהיה פה מלחמה, ולא תהיה לנו גישה לשווקים הפיננסיים, ונהיה חייבים כסף מהר, אז לפי חוק, זה לא בהתנדבות, זה לא וולונטרי, לפי חוק מפרישים X אחוזים מכספי מס רכוש, לפיקדון לשעת חירום, שהכסף הזה...
ליום רע, ליום שחור.
ליום שחור, שאי אפשר לגייס כלום, אי אפשר, הבנקים סגורים, הכל סגור, אתה הולך, לוקח את הכסף, משתמש בו.
נהדר.
נהדר, 3 מיליארד שקל, זה מצוין, נשמע לי לא מעט, תזכרו, זה לפני 20 ומשהו שנה, זה כמו 6-7 מיליארד היום. אמרתי, טוב, רק שאלה במטוטה, איפה זה מופקד? אמרתי לי, למה אתה שואל? אתה לא יודע, אם תפרוץ פה מלחמה, בנקים סגורים, אין גישה לשווקים הפיננסיים, שאני לא אצטרך לחפש אותך, שאני
אדע איפה למשוך.
שאני אדע איפה הכסף, שגם אני אדע. אמרו לי, החשב הכללי הוא הבעלים של כל נכסי המדינה, שאני אדע איפה הפיקדון. אמרת לי, טוב, אני צריכה לבדוק.
3 מיליארד שקל.
מה זאת אומרת צריכה לבדוק? לא יודעת בעל פה? לא, אני לא יודעת בעל פה. טוב, בסדר. אוקיי, אני רושם לי פתק, ברשימת המשימות, הגברת צריכה לחזור אליי, איפה הפיקדון? חכה, שעה, שעתיים, ואתה ממשיך לעבוד. נגמר היום, לא חוזרת. מחרת על הבוקר, אני קורא לה, גברתי, מצאת את הכסף? אמרת לי, כן, מצאתי, הכל בסדר. אוקיי, איפה זה מופקד? אמרת לי, זה אצלנו. אמרת לי, מה זה אצלנו? אמרת לי, אצלנו, אצלנו בחשב הכללי. אמרתי, א', אתם לא בנק. ב', כתוב לא פיקדון. פיקדון, פיקדון זה מופקד אצל אחרים. אם זה אצלך, צריך לכתוב קופה, מזומנים. אבל לא חשוב, העיקר שמצאת את הכסף. אבל אתמול עשו לי סיור בבניין.
לא ראיתי 3 מיליארד.
לא ראיתי כספת. ראי, יש פה אחת קטנה למסמכים, 3 מיליארד, זה המון כסף. אמרתי לי, לא, לא הבנת. זה פיקדון רישומי. אמרתי לה, מה?
אין כסף.
אין כסף.
מה זה פיקדון רישומי? לא שמעתי את המונח הזה בחיים שלי. ואני רואה חשבון עיראקי, אין דבר כזה. אמרתי לי, לא, זה רשום שיש פיקדון.
אין כסף.
אמרתי לה,
איפה?
זאת אומרת, רשום שיש פיקדון ואין?
ואין.
אין. אבל אתם דיווחתם לוועדת חוץ וביטחון של הכנסת, ולמבקר המדינה על הפיקדון לשעת חירום הזה. זה לא וולונטרי. זה דור כספי שהולך למבקר המדינה, ולוועדת חוץ וביטחון, שדנים, עושים דיונים. מספיק לשעת חירום 3 מיליארד, לא מספיק.
אין כסף.
אין כסף.
אמרתי, הרגע, אבל יש פה מספרי השוואה לשנים קודמות. אני רואה, הפיקדון עלה, ירד, עלה, ירד.
יש גם תנועה.
יש תנועה.
יש תנועה איפה שאין כסף.
היא אומרת לי, לא, זה הכל רישומי.
וגם לא מתאזן.
גם התנועה רישומי.
אם היה רישומי ומאזן בסוף, היינו מרוויחים משהו.
בקיצור, אז אני שואל את הרגע, אבל אמרת לי שזה כספי מס רכוש שאתם גביתם לפי חוק.
אז איפה הכסף?
אז לא גביתם? אמרתי, לא, גבינו, ברור שגבינו. אמרתי, רגע, אוקיי. אם גביתם ונכנס כסף, ועכשיו אין, משמע...
מישהו לקח אותו.
מישהו לקח אותו.
נכון?
אמרתי לי, ברור, אנחנו השתמשנו בכסף. אוקיי, התקדמנו. הדוח הבא אחרי המאזן זה דוח ביצוע תקציב, כמו דוח רווח והפסד בחברה. תראי לי, על מה הוצאתם את הכסף? אמרתי לי, לא, זה לא רשום שם. זוכר? מה שנכון לא רשום, מה שרשום לא נכון.
זה סעיף 2, עכשיו הוא סעיף 2.
אנחנו מתקדמים. למה לא רשום? אמרתי לי, לא, כי זה כסף חוץ תקציבי. אמרתי, מה זה כסף חוץ תקציבי? לפי חוק אסור לכם להוציא כסף שלא אושר על ידי הכנסת במסגרת חוק התקציב. הרי קוראים לזה חוק, חוק התקציב. למה זה חוק? כי אסור לכם להוציא כסף שלא במסגרת תקציב המדינה המאושר בכנסת. זה עוד מימי, המגנה קארטה זה ככה.
ברדק.
למה לא רשמתם? אמרתי לי, לא, כי זה כספים שהכנסת לא אישרה.
לא עשו הלוואה בין משרדים. עד שתאשר?
הוציאו את הכסף על סעיפים שאסור היה להוציא.
יאללה. בוא, אנחנו לא מדברים על 1948, קום המדינה.
אם אתה חושב ש...
ל-20 שנה.
אחי, 2023, 2003, 2004, 2005, אלה השנים. זה לא ימענו בנו. בוא, זה כבר מדינה מתוקנת.
בוא, עזוב, למה אתה הולך לסיפורי סבתא מ-2003? מילואים ניקים מהשנה האחרונה מספרים לי, הולכים למחסנים לשעת חירום. יש במחסן רשימה של מלאי.
המלאי לא קיים.
נכנסים, אין.
נכון.
אין. מה כתוב? רישומי אולי. רישומי אצל ארצות הברית אולי. אפוד
רישומי.
אפוד רישומי.
טוב, יאללה, נצא לדרך.
בוא נקפוץ איזה 20 שנה קדימה.
אבל אני מההתחלה, אני הבנתי שאתם הולכים להשתעשע. למה?
למה?
כי אתה דיברת בפתיח, שוק חופשי, שוק חופשי.
זה לא המדינה הזאת.
זה לא המדינה הזאת, התבלבלת, זה רישומי. זה השוק הכי לא חופשי שיש.
בדיוק על זה אנחנו הולכים
לדבר. אנחנו בבית כלא כלכלי, כולנו. כבולים,
אנחנו ניגע, אנחנו ניגע.
על ידי בנקים, יבואנים, בלעדים ומונופולים שקבלו לנו את הידיים ואת הרגליים בעזרת הממשלה.
אנחנו היום הולכים להרחיב. מה קורה בשוק שהוא אינו חופשי, ואיך זה משפיע על כל אזרח במדינת ישראל. מי עלות המזון, השתייה, אתה יודע, מישהו אמר לי השבוע, שהוא קנה קולה בבקבוק קולה.
אתה יודע מה אני אשאל אותך?
שמר, בקבוק קולה ב-Yellow. אמרו לו 12 שקלים. אז הוא אומר, מה זה? בקבוק קולה ב-Yellow, 12 שקלים.
קטן.
קטן. עכשיו אני חזרתי, הייתי בארצות הברית, זה עולה דולר. הוא אומר להם, הבחור שכל הזמן תקשיבו, זה מדהים. רק במדינת ישראל שילמתי ליטר דלק, 8 ומשהו שקלים, והכל היותר יקרה מהדלק. זה עוד לא קיים בשום מדינה. אז אנחנו נדבר על זה, איך זה משפיע על מזון, על אוכל, על דיור, על הרבה מאוד דברים.
בוא נתקדם רגע למצב העדין שאנחנו נמצאים בו היום. אנחנו במלחמה מהשביעי לאוקטובר, שכרגע נכון לעכשיו לא הולכת להסתיים. מלחמה שעולה הרבה מאוד כסף. המדינה מגדילה את הגירעון שלה, ורציתי לשמוע ממך איך אתה חושב שאנחנו הולכים להתמודד עם הדבר הזה, ומה הכלים והדרכים לבוא ולהתמודד עם גירעון כל כך גדול.
ראשית, אני אפתיע אותך. הגירעון לא כזה גדול. יש לנו צרות הרבה יותר גדולות. איך? אנחנו בשנה, משקי הבית, מוציאים כל שנה 900 מיליארד שקל. זה הרכישות שלנו. מדירות ועד גרביים. כל הרכישות שלנו, 900 מיליארד שקל. אממה, אנחנו קונים את ה-900 מיליארד האלה בארץ השודים הזו.
תסביר.
שפער המחירים בינינו לבין המערב, ארצות הברית, מערב ואירופה, הוא 30% במינימום. במינימום. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו קונים מוצרים שאמורים לעלות 700 מיליארד, אבל משלמים 900. 200 מיליארד שקל בשנה. כל שנה אנחנו לוקחים וזורקים לפח.
לא, למה לפח? אנחנו מחזקים את המשפחות החזקות.
נכון.
לא לפח. מישהו נהנה מזה.
חלק הולך לפח.
חלק לפח וחלק נהנים מזה.
על כל שקל שהם גובים מאיתנו בעודף, 2 שקלים הולכים לפח. הרי אתה יודע, זה כמו ארגון פשע. הוא גורם יותר נזק סביבתי מהסכום שהוא באמת סחט ממך.
כן.
אז הנזק הוא 200 מיליארד. אז אתה בוכה לי על 100 מיליארד שקל שעלתה המלחמה הזאת חד פעמי? אתה יודע מה? נותן לך את זה במתנה עוד פעם. תחזיר לי את ה-200 מיליארד בשנה כל שנה.
אז בוא...
יש פה 200 מיליארד שיכלו להטיס את המשק הזה לשמיים.
בוא נדבר בוא על ה-200 מיליארד.
רגע, אני רוצה לתת לך עוד מספר. עוד מספר, להצבן אותך.
זה מספר מטורף מה שהוא אומר.
כי אתם באתם פה בצחוקים.
תקשיב, זה מספר לא נורמלי מה שהוא אומר. 200 מיליארד שקל כל שנה שיכולים להיחסך. זה משנה את המדינה מקצה לקצה.
אני רוצה להבין איך אנחנו חוסכים את ה-200 מיליארד.
תכף אני אגיד לך, אבל אני רוצה לתת לך עוד מספר, כי אתה נראה לי רגוע. באת בסטלבט. תקשיב, אני מסיים את כהונתי באוצר, כשהתוצר לנפש בישראל מותאם לפערים בכוח הקנייה, שאגב היו לטובתנו, לא לרעתנו.
השתנה.
המחירים בישראל היו 5%.
היו זולים יותר מאירופה.
היו זולים יותר. היו 5% יותר זולים מארצות הברית.
היית טס פעם לאירופה. אני זוכר, הייתי במונדיאל ב-98 בצרפת. והכל היה יקר. היית קונה לי קולה, היה יקר. היית קונה אוכל, היה יקר.
זה התהפך.
התהפך, היום אתה יוצא מדינת ישראל, אתה מרגיש...
זה המדינה היקרה בעולם.
אחת המדינות היקרות בעולם.
למה? תל אביב היא העיר הכי יקרה בעולם.
הכי יקרה. הכי יקרה, ואתה מטייל באירופה, אתה נכנס למסעדה, אתה אומר, זה יצאנו, אכלנו ארבעה אנשים, עלה לנו פה 45 יורו? אתה משתגע, אתה משתגע. פה אתה ב-45 יורו מקבל סלט וחצי קינוח.
עכשיו, אז אני מסיים את הכהונה שלי באוצר, עם עודף בתקציב הממשלתי, לא גירעון, עודף. מחירי הדיור יורדים כבר 5 שנים ברציפות ומגיעים לשפל של 80 משכורות לדירה, וההכנסה לנפש, 62% מההכנסה לנפש בארצות הברית, במחירים שווים. עכשיו שים לב, בזכות העובדה שאתה 62% מההכנסה לנפש בארצות הברית, יכולנו לקחת 7% מהתוצר לביטחון. עוברים, עוברות 17 שנים, אנחנו עם הכנסה לנפש פחות מ-50%.
יאללה.
פחות מ-50%, בוא נעשה את החישוב. 191,500 שקל, זה התוצר לנפש. תחלקו בשער דולר, אפילו 3.60. תחלקו ב-1.30, 1.35, פער המחירים בינינו לבין ארצות הברית.
40-41.
תקבלו בקושי 40,000 דולר מול 85,000 דולר בארצות הברית. 48%.
פחות
מ-50%. עכשיו, אנחנו, אגב, כשנכנסתי לאוצר, היינו 49%. עלינו בחמש שנים מ-49% ל-62%. זו השאלה שאתה צריך לשאול. איך עלינו, איך בשנים האלה ירדו. זו השאלה היחידה.
אז אגב, זאת השאלה.
אם היינו נשארים על 62%, אתה יודע מה זה אומר?
מה
זה אומר שהשכר שלך היה היום רבע יותר.
עוד 25% מעל, כי היית עולה מ-40 ל-48, 50.
היית עולה, מי...
זאת אומרת, כוח הקנייה בפועל נשחק בצורה
חד משמעותית. עכשיו, מה קרה לתקציב הממשלתי? הוא ירד בלפחות 20%. היית יכול להיות עוד 100 מיליארד שקל, במקום 500 מיליארד תקציב ממשלתי, 600 מיליארד. עכשיו, תחשוב, עם עוד 100 מיליארד, לא היית צריך להקטין את הוצאות הביטחון בתוצר מ-7% ל-5%. ואז
היית גם פחות תלוי באמריקאים ובאחרים.
לא היית פחות תלוי באמריקאים, לא היית צריך לשים 400 חיילות בלי נשק מול 30,000 מחבלים, לא היה לך ימחים סגורים, לא היית סוגר מספר, אני לא רוצה להגיד, כי זה אולי זה סוד, מספר לא מבוטל של אוגדות, כולל אוגדות שריון.
צבא קטן וחכם. צבא קטן וחכם.
אז יש לך קטן, אולי חכם, אבל לא מספיק גדול.
תקשיב, ירון, אנחנו בפודקאסט הזה, אנחנו מדברים פרקטיקה, לא סיסמאות. אני עכשיו רוצה
שתמנה... 100 מיליארד שקל נשמע לך סיסמה?
אני רוצה שתמנה לי את הסיבות העיקריות...
חמש.
שהגענו מהמצב שהיה בתקופתך למצב
היום. למה העיקריות? אני אגיד לך בדיוק. סיבה ראשונה. יש מערכת מיסים מעוותת במדינת ישראל. היא מעוותת בשלושה פרמטרים. שלושת הפרמטרים האלה התחילו לקבל תיקון בשנים שלי באוצר, תיקון משמעותי, אבל לא סיימתי את העבודה. היה לנו עוד הרבה לעבוד במישורים האלה, מה שמייצר עוד הרבה מאוד צמיחה נוספת. במקום לעלות מ-49 ל-62 ולייצר, יכולנו כבר להגיע ל-80% מארצות הברית. עכשיו, מה עם שלושת הפרמטרים המעוותים? פרמטר ראשון, החלוקה של בסיס ההכנסות ממיסים בין מיסים ישירים למיסים עקיפים. החלוקה הזאת היא הכי מעוותת בעולם המערבי. נטל המיסים העקיפים בישראל הכי גבוה בעולם המערבי. זה לא יעיל, זה מטורף, זה פוגע ביעילות המשקית. מדוע? מכיוון שמיסים עקיפים הם מאוד מאוד רגרסיביים. למה? בוא נסביר את זה.
כולם משלמים אותם.
כולם משלמים אותם, אבל רק על ההוצאה. אם אתה מרוויח 5,000 שקל, אתה מוציא 5,000 שקל, אז אתה משלם מע"מ על כל ההכנסה.
נכון.
אם אני מרוויח 50,000 שקל, אני לא מוציא 50, מוציא 20.
אתה משלם.
אז אני משלם מע"מ רק על 20.
כן.
אז זה פוגע במיוחד במדינות שאופק הצמיחה שלהם עוד לפניהם, כי הם זקוקים למנוע ביקושים חזק שיעבוד. אתה מדכא אותו, אתה מוריד ביקושים. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, יחס המיסים בין השיעורים שחלים על עסקים קטנים לבין השיעורים החלים על עסקים גדולים. העסקים הגדולים בישראל משלמים מעט מדי כסף.
פחות.
לא ביחס לקומוניזם, ביחס למה שיש בארצות הברית, בגרמניה, צרפת,
למדינות מפותחות.
למדינות מפותחות. פה זה מדינה של גנבים. מדינה של גנבים. העסקים הגדולים לא משלמים מיסים. אז זה נכון, אני מגזים, הם משלמים קצת, אבל הבנת
לא יכולים לבוא ולהגיד לך, תשמע, העסקים הגדולים מעסיקים כוח עבודה מאוד מאוד גדול.
לא, לא יכולים להגיד לי, כי זה לא נכון.
ואם תיתן, ואם תגדיל את נטל המס, אז אתה יכול להרחיק אותם מפה.
תגיד לי, מה מניע את הכלכלה, העסקים הגדולים או הקטנים? מה מניע את הכלכלה הישראלית, אתה יודע? העסקים הקטנים והבינוניים, לא העסקים הגדולים, זה פרטו. בסוף 80% מהכלכלה, אני לא יודע, הוא יודע, מספרים יותר טובים. 80% מהכלכלה, המנוע שלה זה עסקים הקטנים ובינוניים, והם עוברים התעללות, התעללות, בתור אחד שיש לו כמה עסקים, וכל חייו היה לו עסקים, קטנים ובינוניים, התעללות על ידי ממשלות ישראל לדורותיהם. כל הזמן לוקחים לנו יותר, רוצים איתנו יותר, ואנחנו הכי חלשים במשק, ואנחנו המנוע של המשק.
רגע, עכשיו בוא תבין, אבל איפה זה פוגש את הצרכן? כי הצרכן, האזרח, אומר, עסקים קטנים, אני לא בעסקים, אז זה לא מעניין אותי. לא, זה מאוד מעניין אותך. כדי לייצר מקום עבודה בעסק קטן, אתה צריך השקעה בהון בין 10,000 ל-30,000 דולר למקום עבודה. כדי לייצר מקום עבודה בעסק גדול כמו אוסם או אינטל, אתה צריך בין כפול. חצי מיליון למיליון דולר.
ווא.
לא כפול,
פי 20,
15. זאת אומרת שכשאתה לוקח מיסים עודפים על עסקים קטנים, על כל 30,000 דולר, הורדת מקום עבודה.
ברור.
העברת עכשיו את ה-30,000 דולר לעסק הגדול.
לא קרה כלום,
לא קרה כלום.
לא נכנס מקום עבודה.
חסר לנו מקומות עבודה במשק, לא בניקיון.
איכותיים, איכותיים.
איכותיים, עם פריון שיכולים לשלם להם שכר. בגלל שחסר, אז נוצר פה שוק של מעסיקים, שמדכא את השכר. אז השכר שכולנו נמוך יותר, הבנת? זאת הנקודה. השכר היה יכול להיות הרבה יותר גבוה ולהניע את המשק. זו בעיה 2. בעיה 3, זה שמערכת המיסים מאוד מסובכת. תפתח את הספר, תפתח את נקודת מס הכנסה, ראית אותה פעם?
לא.
זה דבר כזה, דבר כזה. עכשיו, בוא, בחיית, רן, אני ואתה, סתם נדפדף, נחפש את הסעיפים שרלוונטיים לנו. או כסחירים, או צרכנים, או עסק קטן. לא נמצא, זו, עמוד, עמוד. עמוד זה אלינו. מה זה כל הספר? למי זה? זה שורה של הטבות מס, שגם משתנות כל יומיים, לעסקים גדולים.
נכון.
עכשיו, מה עושה פקודת מס הכנסה מסובכת? מעבר לזה שהיא מייצרת שחיתות, היא מייצרת העלמות מיסים. כי אני אומר לעצמי, רגע, אם על ההכנסה שלי יש איזה 17 הטבות שונות, שאני עכשיו צריך לריב עם פקיד השומה,
קודם כל לא משלם.
מה חל? אז קודם כל אני לא משלם, לא רושם, זה דבר ראשון. אחר כך אני הולך אליו, נהל איתו מסע ומתן. אתה נהלת פעם מסע ומתן עם פקיד שומה? כשאתה מקבל מזכורת, אתה הולך ואומר לו, לא, לא, לא בא לי, אני צריך לשלם פחות. אני לא ארשום את השכר עד שאני אשלם. קדחת.
ברור.
פקודת מס הכנסה מעוותת. עכשיו, כשנכנסתי לאוצר, אמרתי לביבי, בוא נעשה את שלושת הדברים האלה. נוריד את המשקל של מיסים עקיפים, נעלה את המשקל של מיסים ישירים על חברות גדולות, לא על מס הכנסה, להפך, מס הכנסה הורדנו. עכשיו שים לב, לא כדי שהם ישלמו יותר מעסקים קטנים, כדי שהם ישלמו מה שהם ישלמים במערב, כדי שהם לא יבכו לי, אנחנו נלך למערב. כי עדיין, גם אחרי שאלינו, במערב שילמו יותר. והדבר השלישי, בוא תתחיל לחתוך להעיף את כל ההטבות הללו.
מה עשינו? שמחה, הטבה, אומרים
קרה
לך.
קרה שני דברים. דבר אחד שקרה, נהיה מצעד של חברות גדולות, אנחנו נעזוב את הארץ, אנחנו
נוצאים איומים, 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 איומים. מדינת ישראל.
נכון, מה אמרנו להם?
תעזבו.
תעזוב, לך, לך, לא תמצא אותי בשדה התעופה עם משלטים, אל תלך. תלך, תלך. אז קודם כל, הרוב לא הלכו. דבר שני, הצמיחה עלתה ממינוס 2% לנפש, לפלוס 4% לנפש. אתה יודע מה זה אומר?
דרמה.
התקופה הצמיחה הכי חזקה בתולדותינו. והם בוכים, בוכים, אנחנו נפשט את הרגל, אנחנו נלך, נעזוב וזה. מי הוביל את הצמיחה? העסקים הקטנים. אז זה בעיה קרדינלית ראשונה, מערכת המס מעוותת. עכשיו, הטייקונים רוצים שיהיה שר אוצר שלא מבין כלום. שלא יודע אפילו לקרוא את הכותרת של פקודת מס
הכנסה. הם גם רוצים שהוא יסיים תפקיד ויבוא לעבוד אצלהם.
גם זה הם רוצים.
גם זה הם רוצים.
עכשיו, בעיה 2. בעיה 2 זה התחרותיות. בוא נה, אצלנו באוצר, ולא היינו מרוצים, המחירים בארץ היו 5% פחות מארצות הברית. עכשיו הם 35%. עכשיו...
מעל, כן? הוא לא ישלים את המשפט.
כן,
זה מעל. זה 40% פער.
עכשיו...
אתה מבין מה קרה? 40% פער. שם המחירים לא זזו, ופה הם עלו ב-40%.
אתה מבין בהשקעות, שניכם, רווח יזמי, כשאתה יזם, 25%. נכון? זה יפה? בסיכון לא מבוטל.
הלכת על הגבוה מאוד.
על הגבוה מאוד. נכון? גבוה מאוד, עם סיכון.
עם סיכון, ממונף, ממונף גם.
פתחתי לאחרונה את הדוחות הכספיים של דיפלומט. צריך לנתח אותם טוב, כי יש שם ההון לא פעיל, צריך לנתח. מה ההון הפעיל? התשואה האמיתית על ההון הפעיל. מעל 30%. סליחה? לסוחרי סמים בישראל אין 30%.
הוצאת לי את המילים, זה קרטל. אבל אתה יודע למה יש לו 30%? כי לא יכול להיות לו מתחרה. אתה יודע, הוא יכול מחר להחליט שהוא מעלה את זה 33%.
אגב, ועכשיו אחרי החג, כולם מעלים מחירים.
עכשיו שים לב, הוא חי בזירה ריקה.
אין לי משהו נגד דיפלומט. דיפלומט עושים את מה שהם צריכים. להרוויח. זה הממשלה שעזרה להם.
שמאפשרת את זה.
אני אתן דוגמה, שתי דוגמאות, כדי שהציבור, שלוש דוגמאות, שהציבור יבין. דוגמה ראשונה, אתה נכנס לסופר בגרמניה או בפורטוגל, אתה רואה משחות שיניים. אתה בודק מי היבואן או היצרן של משחות השיניים, כל אחת יבואן ויצרן אחר. אין יבואן אחד שייצג את כל היצרנים.
יש תחרות.
ועשה קרטל איתם.
יש תחרות.
יש תחרות. תכנס פה, כולם אותו אחד.
אתה יודע מה הפער?
כל יבואן בלעדי.
אתה יודע מה הפער? אתה יודע, אני מטייל הרבה בעולם, ואני תמיד נוחת, קונה מברשת שיניים ומשחת שיניים, כי אני משאיר אותם בבתי מלון.
חצי.
יותר מחצי אפילו. יותר מחצי. תלוי באיזה מדינה. תלך לגרמניה, אוסטריה, יותר מחצי. זה מטורף, מטורף.
תגיד, אבל אני רוצה רגע...
לא אלבניה, כן? גרמניה.
אבל אני רוצה רגע לשאול שאלה.
רגע, תן לי לקרוא את הדוגמה, את הדוגמה. אז כל יבואן בלעדי פה, הבעיה שלי זה לא רק שהוא יבואן בלעדי של יצרן, אלא שהוא יבואן בלעדי...
של המון יצרנים.
של כמה יצרנים שאמורים היו להתחרות זה בזה. אם הם היו הולכים לגרמניה, היצרנים האלה, ואומרים, רן היקר, אנחנו רוצים שאתה תהיה היבואן הבלעדי של שלושתנו, כדי שלא יהיה תחרות. מה היינו כולנו הולכים? לכלא.
ברור.
רק פה מותר, זה לגיטימי, קיבלו אישור, הכל כדת וכדין. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה, אוסם, מונופול בייצור פסטה. איך, אם יש מונופול בייצור פסטה, התחרות היחידה יכולה להיות מייבוא.
יבוא.
אז איך היא גם יבואן מרכזי של פסטה? איך? אז מי יתחרה?
הם בעצמם.
דוגמה שתה. דוגמה שלוש ואחרונה.
הם עושים לך יבוא של פסטה איטלקית, משובחת, ומוכרים אותה בסופר יותר גבוה מפסטה של אוסם.
יותר גבוה מהפסטה של אוסם.
וקנו אותה, לדעתי, בעלות הייצור של פסטה של אוסם.
דוגמה שלוש. המלצתי לפני 12 שנים לממשלה, במסגרת ועדה ציבורית שעמדתי בראשה, לפרק את הבעלויות הצולבות של יבואני הרכב. אתה יבואן של מזדה? אתה לא יכול להיות של פורד ושל זה ושל ההוא וזה.
היום זה קבוצות.
לפרק, אתה יכול להיות רק של אחד. והמלצה שתיים, לא לתת להם להשתלט גם על היצרנים הסינים שהולכים להיכנס. כי הם חוסמים את התחרות, זה שיטת מכבי תל אביב. הם לוקחים שחקנים בשביל הספסל.
פעם היא הייתה נכונה, זה נכון אבל.
פעם, כן, נכון.
זה נכון.
שמעון מזרחי.
זה נכון.
בקיצור ולעניין, בא אליי אחד מיבואני הרכב, היה צריך לעשות שימוע ציבורי להמלצה. גם כן, אני לא יודע למה הם תרחו לבוא לשימוע, הרי ממילא הם קנו את הממשלה, וממילא הם לא התכוונו ליישם שום המלצה.
נראות, נראות.
אבל באו לשימוע, ואחד היבואנים אומר לי, תגיד לי, אתה השתגעת? אם אנחנו לא נהיה יבואן בלעדי, גם של יצרן אירופאי, גם אמריקאי וגם יפני, אז כשהמטבעות יעלו וישתנו, אנחנו נפשוט את הרגל. תראה איזה יופי בשוק הזה של יבוא הרכב, אף יבואן לא פשט את הרגל הרבה שנים. זה שוק בריא. בזכות הבעלויות הצולבות, אנחנו ייצרנו מצב שהיבואנים לא פושטים את הרגל בחיים. אמרתי, תגיד לי, אתה השתגעת? שוק שאין בו פשיטות רגל, מה זה שוק?
זה שוק,
זה שוק שאנחנו פושטים את הרגל.
נכון.
זה שוק שאתם הצלחתם לייצר
כוח. אנחנו פושטים את האור.
הרי שוק נורמלי זה שוק שיש בו פשיטות רגל.
נכון.
כי אחרת אין סיכון. אחרת זה כמו בית הקברות בחולון. זה מה שעשו לנו. זה מה שעשו לנו בשנים האלה.
תגיד, שוק הרכב בישראל.
חולה.
אני, אז מעבר לחולה, יש מדינה שעלות הרכב יותר גבוהה ממדינת ישראל?
זה מה שמצאתי באינטרנט.
אתה מכיר?
או, הנה, זה מה שהוא מצא באינטרנט. כלום.
אתה מכיר מדינה עם עלות רכב גבוהה מישראל?
עכשיו, מה אומרים לך? אומרים לך, זה בגלל המיסים. אז אולי תוריד מיסים. זה יהיה עוד יותר גרוע. כי את הכוח שוק העודף, שמייצר רווחים מטורפים.
לא, הרווחים יעלו.
כרגע הם חולקים עם הממשלה. חצי אלינו, חצי אליהם.
החצי שבא אלינו לא יבוא אלינו, יבוא אליהם.
בדיוק, יבוא גם אליהם.
ברור, המחיר לא ירד.
אתה רוצה להוריד מיסים? קודם כל תפרק את הבעלויות הצולבות, תעשה תחרות אמיתית, המחירים יתחילו לרדת, אז תוכל להוריד מיסים, וזה יגיע חזרה אלינו. אחרת תוריד שם המיסים, זה יגיע ליבואנים הבלעדים עוד הפעם.
אני לא מבין משהו אחד.
כן.
בסוף, הכוח הפוליטי, הוא מגיע מהבוחרים, מהעם, מאיתנו. שאני לא רואה מישהו שיהיה נגד טיפול באותם מונופולים או באותם בעיות של מחירים, של מוצרים והכל, ושיגביל אותם לא לתת את אותם בעלויות צולבות או כל מה שאתה אומר.
באמת?
למה לא עושים את זה?
אם זה היה נכון, היה לי 30 מנדטים.
אם זה היה נכון, אז המדיניות הכלכלית חברתית במדינת ישראל,
אז בעצם מה אתה אומר? הציבור, הבוחרים, זה לא מעניין אותו?
מעניינים אותו יותר דברים אחרים. מעניינים אותו יותר דברים אחרים.
תשמע, זה בעיה שהיא נגררת, אתה מבין? אתה כאילו, אתה לא, אתה, הכוח הקנייה שלך קטן כל הזמן, אתה לא יכול לטפל בבעיות אחרות, כי אז אין לך כסף לטפל בבעיות אחרות.
תשמע, מוטי, אני אומר לך,
רגע, ואנחנו רק בנושא 2, כן?
אנחנו תכף ניגע ב-4 ו-5. אנחנו הולכים לקטסטרופה, כי עלות המחיה במדינת ישראל נמצאת
רגע, מה זה הולכים?
אנחנו בקטסטרופה.
אתה שמת 400 חיילות בלי נשק, כי לא היה לך כסף. אתה שמת מאגרי חירום, מחסני חירום, בלי נשק. אתה לא יכול לנהל מלחמה 4 ימים בלי לרוץ לאמריקאים. זה כבר קרה. האסון הזה כבר קרה. אתה רוצה שהאסון הבא יקרה?
אני טוען שהאסון הזה קרה לפני 5 שנים ממצב יותר טוב מהיום, ובעוד 5 שנים נהיה מצב גרוע יותר מהיום.
נכון.
כי הצעדה שבה אנחנו צועדים, היא צעדה כזו שהמחירים פה רק הולכים ועולים. תכף נדבר גם על שוק הדיור, ומספר, הוא הציג מקודם מספר משכורות, הוא דיבר על 80 משכורות בזמנו לדירה. תכף תשמע כמה זה היום. ותבין איפה אנחנו נמצאים, ואני גם איתך את החזית, איפה אני חושב שאנחנו נהיה בעוד עשור או 2 עשורים, ותבין שאנחנו צועדים לקטסטרופה. עכשיו, כשאתה צועד תוך קטסטרופה, יש כאלה שרואים אותה מגיעה, ויש כאלה שלא רואים אותה מגיעה, וכשהיא מגיעה הם חווים אותה, ואז אולי עם ישראל יתעורר ויבין שהאג'נדה הכלכלית, הפנים כלכלית במדינת ישראל, היא סופר סופר חשובה, אולי
היא נוגעת להמון דברים אחרים.
היא משפיעה עלינו הכי הרבה ביום-יום שלנו, הכי הרבה, הכי הרבה. ואנחנו לא מספיק שמים שם את הדגש.
ועכשיו, באסון של 7 באוקטובר, אנחנו ראינו שזה לא רק משפיע על איכות החיים שלנו, זה משפיע על עצם החיים שלנו. אנחנו חייבים לחזור לצבא הרבה יותר גדול. איך תממן את זה? איך תממן את זה שהצעירים ייקחו משכנתה לעוד 20 שנה?
אתה יודע מה יקרה בעולם?
זה 200 מיליארד על הרצפה, אתה לא רוצה להרים אותם?
בוא נדבר רגע על השוק הדיור, לפני שאתה ממשיך ל-4 ו-5.
בבקשה.
הזכרת 80 משכורות לרכישת דירה ב-2003, 4?
לא, ב-2003 זה היה 96 משכורות.
96.
כשנכנסתי לאוצר היה 96, ואז התחיל לרדת. אגב, מה זה לרדת? זה לא שמוטטנו את שוק הדיור.
ברור.
מחירי הדיור ירדו בסך הכל ב5 שנים האלה ב-7%. אבל המשכורות עלו ב-20%, ואז נטו מספר המשכורות לדירה ירד מ-96 ל-80. אם היינו ממשיכים במדינות הזאת עוד 4-5 שנים, היינו יורדים ל-70 משכורות, שזה בסדר.
תקשיב,
היום
80,
זה 160.
80, תקשיב, היום זה
160. ובוא אני אגיד לך עוד דבר. רגע. אתה יודע שאצלנו גם בנו הכי פחות דירות?
בתקופתך?
כן, לא בנינו בכלל. זה לא עניין. אפילו לא התעסקנו. למה? כי בלי להתאמץ, אתה בונה 50,000 דירות.
כאילו, אתה בעצם אומר שהפתרון הוא לא קורה? בבנייה?
לא.
ולהוריד את המחיר?
זהו, הוא לא. כשאתה בונה 50,000 דירות שרודפות אחרי 40,000 צעירים, המחירים יורדים. אבל כשאתה בונה 70,000 דירות, אבל מנהל מדיניות כלכלית מטומטמת, שגורמת לדיכוי הצמיחה, דיכוי הצמיחה יוצר ביקושים מלאכותיים לדיור, אני יכול להסביר את זה. ואז יש לך 120,000 ביקושים שרודפים אחרי 70,000 דירות, והמחירים עולים.
היום יש לך 120 שרודפים אחרי 20,000 דירות. למה אין?
אז אני עוד יותר גרוע.
עוד יותר גרוע. תראה, מה שיקרה לדעתי במדינת ישראל, אתה היום ב-160 משכורות, אתה תגיע ל-200 ו-250. ואז ימציאו את ההמצאה הבאה. אין יותר משכנתה ל-25 שנה, קחו משכנתה ל-50 שנה.
נכון.
עכשיו תבין, הדור של אבא שלי, היית לוקח משכנתה בגיל 35-40, מסיים אותה. יש לך עוד חיים?
רן, בן כמה אתה?
אני בן 44 עוד חודש.
אחי, זה גם בדור שלי היה ככה.
גם בדור.
ואני ב-53, עוד מעט 4.
בגיל 35-40.
איזה 40?
לפני 32.
אחי, כדי, ב-70-80 משכורות, אתה צריך בסך הכל לחסוך כמה שנים ספורות כדי להגיע להון המינימלי, כדי לקחת משכנתה. ואז אתה כבר בגיל 26 לוקח את המשכנתה. ובעשר שנים אתה סוגר את זה.
בדור שלך גם התחתנו יותר מוקדם, אבל רגע, שנייה.
למה? כי יכלו.
כי לא, גם...
אגב, וגם מי שלא התחתן קנה דירות.
נכון.
חברים שלי באוניברסיטה כבר קנו דירות.
נכון, תשמע. ואז אנשים קנו דירה...
עם משכנתה, כן?
בגיל 40 השתחררו מהמשכנתה, שהיא עול משמעותי בהכנסה של כל משק בית, בהוצאה של כל משק בית, סליחה, והתחילו גם לחיות. מותר במדינת ישראל לחיות, להגיד אני רוצה לחיות, זה מותר. עכשיו, מה קרה? התחיל לעלות מספר המשכורות, ואז המשכנתה נהייתה 20 שנה, 15 ל-20, ל-25, ל-30.
30-35 כבר.
לא, 35 אני לא מכיר. אבל, יגידו לך, מה הבעיה, נעשה אמורטיזציה ל-50 שנה, ואתה תוריש את הבית שלך עם ההלוואה שלו לילדים שלך.
בדיוק, וואו.
זה מה שיקרה.
זה מה שאנחנו יקרון.
זה מה שיקרה, אין איך לצאת
לא,
מזה.
לא בעתיד, זה אם, מחר.
אם לא, יורידו פה את המחירים, יגרמו לצמיחה אמיתית בשוק, תקשיב, אנחנו לא, שוק שצועד אחורה. שוק שצועד אחורה, מחירי הדיור עולים, ככה זה עובד. תדאג לצמיחה, מחירי הדיור מצטננים. אנחנו הולכים לקטסטרופה במחירי הדיור. אני אוחז בזה ממש...
אנחנו בקטסטרופה שהולכת וגדלה.
אני רוצה לשמוע את ירון, אני רוצה לשמוע את ירון על הדבר הזה, כי שמענו התבטאויות שלך בעניין. אם אנחנו עושים כרגע זרקור רק על מחירי הנדלן בישראל, איך אתה רואה אותם קדימה?
מחירי הנדלן זה תוצאה ולא סיבה. הם תוצאה, והם לא תוצאה של כמה בנית. זה פחות חשוב. התנודתיות בהיצעים היא כזאת. התנודתיות בביקושים היא כזאת. ולכן מה שמניע את הביקושים הרבה יותר חשוב ממה שמניע את ההיצעים. ומה שמניע את הביקושים זה ב-90% דבר אחד. כמה צמיחה יש במשק? כשאתה תממש את פוטנציאל הצמיחה שלך 5-6% בשנה, אתה תגלה שהמחירים יורדים. כשאתה יורד לצמיחה של 3%, 3.5% ומטה, אפילו 4% מחיר הדיור עולים. חד משמעי.
כמה צמיחה יש היום במשק?
בוא תעשה את החישוב המדויק. הרי מספרים לנו סיפורים כי לא מנטרלים נכון את האינפלציה. אתה יודע שהאינפלציה וגם מדד מחירי התוצר, לא רק מדד מחירי, מדד המחירים לצרכן, לא מגלם בצורה מלאה את מחירי הדיור. ולכן אתה רושם צמיחה נומינלית, מנקה חלק מהאינפלציה, ומספר לי סיפורים שהצמיחה היא ככה וככה. אבל בוא נעשה את החישוב המדויק. אם אתה היית ב-2007-2008, 62% מההכנסה לנפש הריאלית בארצות הברית, והיום אתה בפחות מ-50, זאת אומרת שב-17 שנה אתה צמחת, נכון? פחות מהאמריקאים, כמעט אחוז לנפש.
כן.
לא, 12, לא, נכון, 20% על 17, אחוז לנפש.
בדיוק. אחוז נקודה 2, אחוז נקודה 1.
נכון, נעגל אחוז. אז אם האמריקאים צמחו בכמעט 2% לנפש, אתה צמחת בפחות מ-1%.
וזה לא הנתונים שמראים.
לא, הנתונים מראים עוד 0.5% ומעלה.
מראים 1.7, 1.8, לא?
כן, אבל זה לא נכון.
אז עוד גם ב-1.7, 1.8, שמעת מה הוא אמר לך.
אתה צריך 4% לנפש, 3-4% לנפש.
ב-1.7, 1.8 מחירי הדיור בכיוון 1, והוא למעלה וחזק. ב-2.5% הם יהיו פחות, הכיוון עדיין יהיה למעלה. ב-4% אתה תצליח לצנן.
אגב,
צריך לגרום לצמיחה במשק.
אתה שואל אותי בנקודה שבו המחירים כבר חזרו לעלות.
נכון.
אבל אתה שמעת פודקאסטים שלי מלפני שנה.
נכון.
בתחילת 23.
שמעת, המחירים...
שקמה הממשלה החדשה, והמחירים כבר התחילו לרדת, אחרי שהם עלו בתקופת הממשלה הקודמת ב-20%, המחירים נעצרו ואפילו ירדו בכמה פרומילים.
פרומילים, הירידה...
ואז שאלו אותי ואמרתי, חבר'ה, זה זמני, זה לכמה חודשים. הם עד סוף השנה יחזרו לעלות. ובאמת, מנובמבר, אנחנו בעליות מחירים שהם די גדולות.
היא מטורפת. עוד לא תפרסמו הנתונים של מרץ ואפריל, אבל...
אנחנו בשלושה חודשים כמעט ב-4% עליית מחיר.
כרגע בדו ספרתי.
כן.
השנה ב-2024.
בקצב דו ספרתי.
קצב דו ספרתי.
ואני חושב ש-25 הולכת להיות שנת מפץ.
אנחנו מבלבלים את המאזינים שלנו, כי אנחנו מדברים באחוזים. זה כמו בדודה שלי, שהולכת לקנות, היא יש לה פטיש לתיקים נורא יקרים. כל מיני מותגים שבאמת לא שמעתי עליהם בחיים, אני לומד ממנה. מאוד יפים דרך אגב, זה כמו למוזיאון התיקים האלה. בקיצור, בעלה שואל אותה, כמה עלה התיק? אומרת לו, מה זאת אומרת? זה 70% הנחה.
יפה.
אז אנחנו לא נדבר באחוזים. בואו נסביר בכסף. היום דירה ממוצעת היא כמעט 2 מיליון שקל.
אני חושב שזה כבר חצה את השתיים.
יכול להיות שכבר חצה, נחכה למספרים החדשים. אבל בוא נעגל את זה, 2 מיליון. אחוז זה 20,000 שקל. עכשיו שים לב, המשכורת הממוצעת ברוטו היא 13,000 שקל. המשכורת הממוצעת נטו, סדר גודל של 10. עכשיו...
שתי משכורות.
קיצור, שני משכורות בחודש הוספת.
מה, אתה חוסך את כל המשכורת?
לא, אבל
מה שיעור הכי סחון? רגע, אבל מה שיעור הכי סחון?
במשכורת
הממוצעת... 1,500 שקל ממשכורת...
במשכורת הממוצעת אולי, אולי, לדעתי אין חיסכון.
יופ.
ב-10,000 שקל אתה לא חוסר.
בוא נגיד ל-1,500. זאת אומרת בשביל... זאת אומרת 20,000 שקל בשנה. זה הרבה. זאת אומרת חיסכון של שנה שלמה על עלייה של אחוז. שזה רק בחודש האחרון עלה. עכשיו, מכיוון שזה מתווסף למשכנתה, 20,000 שקל החסרים האלה, זה לא עכשיו אתה משלם אותם, אתה מוסיף את זה למשכנתה. אז אתה נושא ריבית על 30 שנה. תעשה 20,000 שקל בריבית המשכנתה ל-30 שנה.
דאבל.
פי שלושה. זאת אומרת, אתה צריך על עליית המחירים של החודש האחרון בלבד, לחסוך 3 שנים.
לחסוך פי 3, מה?
3 שנים, לא פי 3 חודשים.
או 3 שנים, או לחסוך מ-10,000, 4,500 שקל בחודש.
איך, מה אתה צריך לשתות משהו?
ואני חייב להגיד לך, אתה המצאת, אין אף אחד שמרוויח 10,000 וחוסך 1,500. אין, כי זאת המדיה. רק המשחת שיניים שדיברנו עליה, אי אפשר לחסוך.
דרך אגב, ו-70% מהאוכלוסייה מרוויחים פחות מהשכר הממוצע.
נכון.
אז זה גם לא רלוונטי אליהם
מלכתחילה. נכון, נכון.
זה לא שבשוק השכירות יותר קל יהיה להם. אתה יודע, אתה אומר כאילו...
עכשיו, בוא אני אשאל אותך ברצינות. מה שביבי אחראי לסיפור הזה, זה בוודאי לא צריך להגיד אחרת. אבל בוא ניקח את גנץ, המועמד המוביל להיות ראש הממשלה. הרי את מפלגתו מימן אלפרד אקירוב, מגדולי קבלני ישראל. נראה לכם שאם הוא יהיה ראש הממשלה, הוא יוריד את מחיר הדיור? אני אשאל אותך ברצינות.
נראה לנו שלא.
גם נראה לי שלא.
נראה לנו שלא.
אם לא יהיה פה אדם שיכול להפיל את הממשלה, ויש לו את השכל, את הידע ואת האומץ לעשות את מה שצריך, זה לא יקרה. עכשיו, אם יש מישהו יותר טוב, תבחרו בו, אני גם אבחר בו. אני מעדיף. מה אתם חושבים שזה תענוג כל כך גדול ללכת לשם ולהילחם עם הפקידות, ועם הפוליטיקאים, ועם הטייקונים, ועם המונופולים, ועם הבנקים? הרי ישר התחילו להדביק לך חוקרים פרטיים, להעליל עליך עלילות, בדיוק כפי שעשו. בדיוק כפי שעשו כשהייתי חשב כלי.
אגב, איך מזה אתה לא
חושב? כמה עלילות העלילו עליי? חצי מהזמן שלי, אולי אני מגזים, אבל חלק נכבד מהזמן שלי, הייתי צריך להקדיש רק לפרק את השקרים שהטיחו בי. כדי למנוע פתיחה של חקירות נגדי. אתה קולט? היו מאשימים אותי, שלמשל ישבתי עם אדם כזה וכזה, וקיבלתי ממנו טובת... סתם! עכשיו לך תוכיח שלא ישבת, לא פגשת, אתה לא מכיר אותו בכלל, או שבפגישה בכלל היה מישהו אחר.
רוצים לשבור אותך.
אתה צריך להתעסק עם זה.
להוציא אותך מהמעגל.
מה, אני עד עכשיו אף פעם לא פגשתי בן אדם, שזה כל כך בוער בו, לקחת את הדבר הזה,
ולטפל בזה. אבל לי יש דירה, למה זה בוער בי ולא בך? זו השאלה. לי כבר יש דירה.
הוא גם לא יש. לא נגלה כמה, אבל זה בוער בנו מאוד, כי זה העתיד של המדינה שלנו, וזה לא יעזור. נכון, היום אנחנו אחרי השביעי לעשירי, אנחנו נמצאים במקום שאנחנו מבינים שאין מקום אחר וכו' וכו'. אבל אם יש משהו שיכול לשבור את הצעירים ואת החבר'ה שגרים מדינת ישראל, זה הפן הכלכלי, שיבינו שהם לא יכולים לחיות פה. והם ילכו. זה מה שיקרה. אין, לא יהיה איך לברוח מזה. זה מה שיקרה. כי אם אתה טס היום לברלין וקונה בית שראוי למגורים ב-120,000 יורו, או בפורטו, כמה עולה בית בפורטו?
3,500 יורו למטר בשכונה הכי טובה.
בשכונה הכי טובה. וקונים בית של 100 מטרים, 350,000 יורו, אנחנו ב-1,200,000. בסדר?
וואו.
אתה מבין שזה לא יעזור. הם יעברו לפה. עזוב, לא רוצה לדבר על... אני גם בכלל, אם אני ארים את זה, אני אדליק אותו. על מספר שעות העבודה או ימי העבודה. אתה יודע איפה אתה במדינת ישראל? לעומת אירופה.
הנה, בוא ניקח, בוא נספר.
ספר.
שנת 2007, אתה מרוויח 62% מהכנסה לנפש בארצות הברית, ריאלית. זוג ישראלי ממוצע, כולל כולם, ערבים וחרדים ונשים ופריפריה, כולם. ממוצע, עובד 36 שעות בשנה, פחות מזוג אמריקאי ממוצע.
פחות.
פחות. עכשיו, הידרדרנו לפחות מ-50%. זאת אומרת, מ-62 ירדנו ל-50, כאילו ירדנו ב-20% בהכנסה היחסית.
תראה, אין לזה קשר...
מה קרה לעבודה?
תשמע, ירדת בהכנסה.
לא, אני חושב לשאלה, אבל שקשורה לזה, אין לזה איזשהו הקשר של הדמוגרפיה פה? כי בסוף
בדמוגרפיה... לא, הוא הכניס לך את כולם.
לא, הכנסת את כולם, אבל בסוף בדמוגרפיה אתה גדל באוכלוסיות ערבים ודתיים.
לא שינוי כזה מהותי.
ואז אתה בעצם מוריד את הממוצע.
לא שינוי כזה מהותי.
מה שאין לך בארצות הברית ובאירופה.
לא, לא, לא הבנתי את ההערה שלך.
הוא אומר שהיה לך אחוז חרדים X ב-2000 וזה, והיום יש לך 2X, אבל זה לא המצב, זה לא 2X, היה גידול אולי באוכלוסייה.
אז הפוך, זה פועל לרעת מה שאני הולך להגיד, לא לטובת. בוא אני אסביר. אמרתי, 2007, 36 שעות פחות. כמה היינו לפני המלחמה? 150 שעות יותר. מ-מינוס 36? עלינו ל-150 שעות יותר, כשזה כולל את החרדים. אם אתה רוצה להוציא את החרדים, אז אנחנו עוד יותר.
לא, ואתה ברמת הכנסה שירדה. ירדת בהכנסה ב-25%.
20.
וסליחה, אתה עובד 50. כפול.
25 כבר, רגע.
אתה עובד כפול.
יצאנו 48, נכון.
25%, ואתה עובד כפול. כי ה-36 היית פחות, היום אתה ב-150 יותר, זה 180 שעות, זה משרה.
לא, זה לא כפול, זה עלייה של 7% בעבודה.
זה לא נורמלי.
כאילו עלית ב-7% בעבודה, כדי לרדת ב-20-25% בהכנסה.
זה מודל מעניין.
היחסית.
זה מודל מעניין. בוא נעבוד יותר ונרוויח פחות.
תביא צורפתים, פריזאים, ותגיד להם, אני הולך להעלות לכם את העבודה, ולהוריד לכם את ההכנסה, בוא נראה מה יקרה. בוא נראה מה יקרה.
קראתי השבוע שאני חושב שבשוודיה, או לא זוכר איפה, בטוח קראתם את זה גם, שרוצים להעביר חוק שלמעסיק אסור להתקשר לעובד לאחר שעות העבודה. קראת את זה? שוודיה, או לא יודע באיזה מדינה סקנדינבית. ואז שאלו, האם דבר כזה יכול לעבוד במדינת ישראל?
איך אתה מסביר אז ש...
רגע, אבל חכה, לא סיימנו את הדוגמה.
קבלים את זה.
רגע, אחי, אתה יודע כמה אתה עובד יותר מזוג גרמני ממוצע?
אורה.
זוג צרפתי ממוצע, זה יכול להיות 800 שעות בשנה.
במקום שתלך לעשות סקי.
אתה יודע מה זה 800 שעות? 400 שעות לאדם.
במקום שתלך לעשות סקי, ליהנות, לבלות, אתה עובד פה בלי סוף. עובד בלי סוף, הולך ונשחק בכוח הקנייה שלך, מרוויח פחות ופחות.
לא, העיקר שלדיפלומט יש 30 ומשהו אחוז. תשואה להון הפעיל, מה, זה חשוב, אחרת הם יעזבו את הארץ, אל תשאל.
זה אחוזי רווח של, אני רוצה להגיד, של איזה תעשיות. לא חוקיות, אבל. זה אני יכול להגיד.
הבעיה שזה חוקי.
שמה זה חוקי.
זה חוקי, הם קיבלו את כל היתרים, אין לי שום טענות לדיפלומט.
טוב, יש לא חסר, ומה עם נכסי מדינה, נכסי טבע, אני גדלתי בעיר ערד, אז השכן שלנו, שם נכס טבע מאוד משמעותי בים המלח. שמשרת בעיקר
את אחת מהמשפחות. אתה מכיר את הסיפור שלי עם ים המלח?
מה, לא?
בוא, זה סיפור אגדה הרבה יותר טוב מהפיקדון לשעת חירום.
יאללה, ספר.
אני חילקתי את כל משרדי הממשלה מאלף ועד תף. ואמרתי, כל שבוע אני הולך לביקור במשרד ממשלתי, יש 60 חשבויות במשרדי הממשלה, כל שבוע אני הולך לאחת, ומוודא שהם ביצעו את תוכנית העבודה שהוריתי להם, בודק את הביצוע שהם עשו, מאשר את תוכנית העבודה לשנה הבאה.
זה פדנט, שמה זה?
רואה חשבון עיראקי. עכשיו, תוכנית העבודה, יש לה פרק של מכרזים, פרק של התחייבויות, פרק של עובדים, פרק פרויקטים, והפרק האחרון, נכסים. עם שאלון מסודר, והנחיות מסודרות, לא מצגת. אתה יודע, תוכנית עבודה, כמו שעובדים. לא צריך לספר לך. בקיצור, אני מגיע למשרד התמ"ת. היום כן. קוראים לו הכלכלה.
כן.
אבל אז קראו לו משרד התמ"ת, תעשייה, מסחר ותיירות.
כן.
הוא טף, אז הגעתי אליו אחרון. הגעתי אליו אחרון. תחילת 2005, אני מגיע אליו, כדי לבדוק ולאשר. טוב, מציג לי החשב את ההישגים שלו בשנה הקודמת, באמת עושה עבודה לא רעה בכלל. מגיע לפרק האחרון, מדלג על פרק הנכסים. ישר אני רואה במצגת שלו שאלות, אני אומר לי שאלות, איפה הפרק נכסים? הוא אומר לי, אין לי נכסים.
אין לו נכסים.
אמרתי, מה זאת אומרת, אין לך נכסים? אין דבר כזה, אין לך נכסים. אז הוא אומר לי, הנכס היחיד שיש לי זה השולחן שלי. מה אתה רוצה שאני אעשה? מכרז את השולחן? אמרתי לו, אני לא מבין.
מכרות, קריאה, טבע.
בדיוק.
זה לא נכסים.
משאבי טבע, כאילו תמלוגים, חובות, אף אחד לא חייב לכם כלום. מה זה? יש. ים המלח. אמרתי לו, טוב שנזכרת. קודם כל, זה לא רק ים המלח, יש לך עוד מלא דברים, אבל נעזור, בוא נדבר...
אשלג, אתה יודע, זה מיליארדים, על מיליארדים.
מה הסיפור של ים המלח? הוא אומר לי, תשמע, ים המלח זה בזיכיון, אתה יודע, לכימיקלים לישראל, זה הכי מופר, הם צריכים לשלם תמלוגים, וזה הכי פשוט שבעולם, חוק הזיכיון הוא מאוד מאוד פשוט, שלא יהיה רמאויות, אתה לא משלם אחוז מהרווחים, כי אפשר רמות אותך ברווח. אתה משלם אחוז מההכנסה. עכשיו, לא רק מההכנסה. אתה לא עושה הפרדה בין מוצרים שיש בהם קצת ים המלח, הרבה ים המלח, הרי יש מוצרים מעורבים. אין.
כל ההכנסה.
כל ההכנסה. יש ריח של ים המלח במוצר גם אתה משלם. אותו אחוז, הכי פשוט. עכשיו, זה חברה מבוקרת, בורסאית גם, רואה חשבון, שולח לי דוח פעם בשנה, כמה כסף מגיע לי. לא, כמה כסף הגיע לך השנה? אמר לי ככה וככה. אמרתי, מה זה כל ים המלח ידור רק ככה וככה? לא נשמע לי הגיוני. אבל לא חשוב.
הוא אומר לך, הגריסה זה לא של ים המלח. גרסנו חומר של ים המלח.
לא, זה הרבה יותר גרוע.
זה יותר גרוע מזה.
הסיפור הולך ומחריף, מדרדר. אני אומר לו, תשמע, זה לא נשמע לי, אבל לא חשוב. מתי עשית שם ביקורת? אמר לי, מה פתאום ביקורת? לא עשיתי ביקורת. אמרתי לו, למה לא עשית ביקורת? אמר לי, מה זאת אומרת? זה חברה בורסאית, דווחת לי, רואה חשבון, למה אני צריך ביקורת? אמרתי, עזוב, עזוב, עזוב. מתי קודמך עשה ביקורת? לא עשה ביקורת. קודם קודמך. בקיצור, אף פעם לא עשו ביקורת. אמרתי, נראה לך הגיוני? נכס של מיליארדים רבים, לא עשיתם ביקורת בחיים? עכשיו, אני מכיר את הבעלים של מפעלי ים המלח. מה אני אגיד לך? זה חבורת אקזמפלרים.
אגב, אגב, אני... קודמך אמרת ניר גלעד, לא?
הלך לעבוד שם, כן.
הלך לעבוד נכון. שם. היה מנכ״ל, אצלהם. היה מנכ״ל, לא?
מנכ״ל החברה לישראל.
מנכ״ל החברה כן. לישראל. דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט, מה הם רוצים?
אני עד עכשיו כל אבן שהפכתי, שאחים עופר היו מעורבים, גיליתי משהו. אין דבר כזה, עכשיו אנחנו שולחים ביקורת, אבל אתה כבר לא נראה לי. אני מעביר את הפיקוד על ים המלח למטה החשב הכללי. קראתי ליהודה בר-לב, רואה חשבון החקירתי מספר אחת בארץ, ולא שלחתי ביקורת סתם, ביקורת חקירתית. חזר יהודה המסכן עם השמונה שערות שלו, כל אחת הולכת לכיוון אחר, אומר לי, רימו אותך. אמרתי לו, לא.
באמת, הפתעת
לא,
אותי.
לא, לא יכול להיות, זה לא ייתכן. בקיצור, מה הם עשו? הם פתחו חברות קש בהולנד. חברות קש בבעלות מלאה בהולנד. קש, הכוונה אין שם כלום. נייר, רישומי.
רישומי.
רישומי. עכשיו, הם רשמו מחירות במקום ישירות לצרכן הסופי. נניח המוצר הזה עולה $10 כשאני מוכר לך אותו. הם רישומית מכרו שהם, רשמו שהם מכרו לחברת הקש בהולנד בדולר. החברת קש
מכרה בעשר. הרווח נוצר בקש.
הרווח נוצר בקש ועלה למעלה. הם דיווחו על הדוחות
על
סולו.
על הדולר פה.
על הדוחות סולו של האמא בלי הבנות, ואז דיווחו רק על הדולר.
תגיד, אבל אין...
מיליארדים רימו.
אבל באותם שנים אין איחוד של דוחות לחברה ציבורית צריכה לאחד את הכל למעלה?
קודם כל לא היה חובת איחוד. זאת אומרת, יש חובת איחוד, אבל היה דוחות סולו אז. היום כבר ביטלו את זה.
ביטלו את זה.
אבל עדיין, כל רואה חשבון, הכי פשוט, הוא אומר לך, תעיף מפה את הדוח הבת, תביא את הדוח
סולו. רגע, החזירו את הכסף.
ברור, אחרי תביעה, וזה חכה חכה, זה לא נגמר כל כך מהר.
לא, את חלקו, לא, לא את
החלקו. רגע, לא, 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 2.5 מיליארד שקל, זה מה שתפסנו. אחורה וקדימה. עכשיו, שים לב.
שאלת מאיפה יביאו את המאה. הנה, זה רק...
2.5 מיליארד זה יותר...
רגע, חכה, חכה, הסיפור הרבה יותר גרוע, זה רק ההתחלה, זה רק הפריביו. עכשיו אני חוזר לאוצר, מכיוון שאת היועץ המשפטי לממשלה אני הכרתי, ואת האפס הזה, אני ידעתי מה הגישה שלו לשחיתות, הלכתי, לקחתי עוד ביקורת חקירותית נפרדת, שיהיה לי שני דוחות, חזר עם אותם ממצאים. ואז ניגשתי ליועץ המשפטי לממשלה, ביקשתי ש...
מי היה אז?
מני מזוז.
מני, מני.
שיפתחו א' בחקירה פלילית על, 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 על עונה, נכון? ושתיים, שיאפשר לי לתבוע אזרחית את, את החברה, שחזירו את הכסף. אומר לי, לא, פלילי, מה פתאום אין לך הוכחה שהם הבינו, שהם ידעו, שהייתה להם כוונה, זה לא נותן לך. דבר שני, אומר לי, אני לא מסכים שאתה תראה את הגיש תביעה. אתה תלך לגישור. אמרתי, גישור? מה אני אגיד לגישור?
גנבו אותי.
גנבו אותי ב-2.5 מיליארד שקל, תועילו אולי לתת לי רבע? לא הבנתי, מה יש פה להתקשר? הם מסרבים להחזיר לי את הכסף. צריך לדפוע אותם. מרח אותי שנתיים עד ש... אני רב איתו שנתיים. שנתיים עד שהתחלנו תהליך. שנתיים. בזמן הזה, בשנתיים האלה, מתפטר במפתיע מנכ״ל האוצר, ואולמרט ואירזון ממנים מנכ״ל אוצר חדש. את מי? את ירום אריאב. טוב, אחלה, יופי. מה הבעיה עם ירום אריאב? הוא היה מנכ״ל.
דירקטור, לא?
לא, הוא היה מנהל מערך ההפצה הזה באירופה, שתחתיו
של
היה
הקש, של
כל
הקש.
החברות הללו. עכשיו, מה הוא עושה כשהוא נכנס לאוצר? הוא חותם על הסכם ניגוד עניינים שאסור לו לעסוק בענייני האחים עופר.
חייב.
זה דבר ראשון. מה הדבר השני שהוא עושה? פותח בהליך לפטר אותי.
בסדר, גם שם יש...
אתה מבין?
גם שם הוא עדיין בניגוד עניינים.
אתה מבין? זה לא ניגוד עניינים?
לא.
לא, זה לא ניגוד עניינים, כי הוא קיבל אישור ממני מזוז. הוא מעכב אותי שנתיים, בינתיים מביאים אחד שמנסה לפטר אותי, ומני מזוז אומר, זה בסדר, זהו, אתה באמת בעייתי. אתה באמת בעייתי, צריך לפטר אותך.
מי ששומר על... אתה יודע מה זה יותר החשב הכללי? זה מי שאחרי הכל נכסי המדינה. זה לא מנכ״ל משרד האוצר. מנכ״ל משרד האוצר הוא לא אחרי על כל נכסי המדינה. החשב הכללי הוא הקופה. הקופה הציבורית. אתה מבין? זה, תקשיב, זה תפקיד שצריך, כמו שהיום מאתרגים, היום מאתרגים את,
חבורת עבריינים,
את היועץ המשפטי לממשלה, שאומרים, אי אפשר לפטר היועץ המשפטי לממשלה, הוא צריך להיות חיצוני. גם חשב כללי צריך להיות חיצוני.
לא, הוא חיצוני, אסור לפטר אותו.
הוא צריך להיות מאותרג באופן מלא, הוא לא יכול להיות כפוף, הוא הביקורת של המדינה.
הוא גם לא כפוף, לפי חוק הוא עצמאי, כפוף לשר האוצר, רק כאילו של התנהלות, אבל הסמכויות שלהם הן סטטוטוריות בחוק. אבל כשראש ממשלה אולמרט ושר אוצר אירזון ומנכ״ל אוצר שבא מאחים אופר, בשיתוף פעולה של היועץ המשפטי לממשלה, מנסים לפטר אותך, זה קשה. ובסוף החליטו לפטר אותי.
איך זה נגמר? איך הכסף הגיע בסוף?
לא, מה שנגמר זה שמבקר המדינה הוציא צו הגנה לחושפי שחיתויות ומנע את הפיטורים שלי. עליו השלום, מיכל לינדנשטראוס.
תבין איזה...
זה מדינה של גנבים!
תבין איזה מלחמות צריך להילחם. טוב, אנחנו לקראת סיום. אנחנו... היה לי מאוד כיף, אבל איתך תמיד כיף לי. תשמע, בוא נדבר רגע פוליטיקה.
כן.
המפלגה הכלכלית ברשותך. אני...
תודה שעברנו את 200 אלף העוקבים בכל הרשתות?
אני יכול להגיד לך שאני אחד מהם, ואני מקבל ברמה היומית אפילו את הוואטסאפים שלכם עם כל מיני קטעי רעיונות שלך, כולל בנושאים שהם רפיח ואחרים,
כן, כן,
שראינו אותך וכולי.
הנושאים.
אני בכמה פלטפורמות מקבל את הדברים, ועוקב. אני רוצה שתספר למאזינים, כי אני בגדול יודע, אבל לאן אתם מכוונים, ומה חלומך לקראת הבחירות, שאף אחד לא יודע מתי הם יהיו. אני, אגב, אני רואה שלטים. בחירות ב...
באמת?
31 ליולי 24. מי קבע? מי שהקפיס את השלט. זה גם במדינה שלנו. אז לך שיהיו בחירות, לאן המפלגה הכלכלית שברשותך מכוונת? תספר לנו קצת.
א', אני חושב שלא צריך להיות בחירות עכשיו. זו דעתי. אנחנו צריכים להשלים את המלחמה, להשתלט על רצועת עזה, לפני שנוכל לדבר על בחירות. כל עוד לא השתלטנו על כל רצועת עזה, ואני קורא לממשלה להשלים את זה כמה שיותר מהר, אני לא חושב שצריך לדבר על בחירות. אבל מתישהו יהיו בחירות. ויש שלוש אפשרויות מבחינתנו. אפשרות אחת שאנחנו בודקים, מעריכים שהסיכוי נמוך, אבל אנחנו בודקים. אפשרות לחבור עם מפלגות אחרות, בבלוק טכני, שיאפשר לנו אחרי הבחירות, את המנדטים העצמאים, שיתנו לנו את הכוח לדרוש את תיק האוצר, ולפרק את הממשלה למי שיפריע לנו לעבוד. בשום סיטואציה אחרת אני לא אסכים להיכנס. אני לא אסכים להיכנס כעלה טענה של מפלגה גדולה, שיגידו לציבור, הנה הוא המועמד שלנו לשר האוצר, אבל אחרי הבחירות, בלי המנדטים שיהיה לי ביד, הם התנערו מכל ההבטחות, כי יש פה חבורה של גנבים ושקרנים. דבר השני, אפשרות שנייה, זה לרוץ לבד, אם תהיה תמיכה ציבורית נאותה. בסוף ההחלטה, אם לרוץ או לא לרוץ, היא יותר של הציבור. ירצו שנרוץ, תביאו תמיכה. בסקרים, שנראה תמיכה בסקרים, לרוץ.
כמה זה מנדט היום? 40 אלף קולות בערך?
כן, אבל צריך לפחות 4.
צריך 160 אלף קולות כדי להיות שם.
אפשרות שלישית, זה נשאר בבית, נמשיך לדבר, נמשיך לעזור לציבור להבין מה עובר עליו, ונחכה להזדמנות הבאה. כיוון שאני לא באמת רואה פוליטיקאי שיהיה לו מספיק אומץ, ידע וכוח לעשות את השינוי. אם הם היו כל כך רוצים לעשות את השינוי, היו כבר עושים את זה. הרי נתניהו, לשם הדוגמה, יש לו יותר שעות ירון זליחה מהרבה מאוד מהסטודנטים שלי. הוא יודע כבר בדיוק מה אני חושב ומה צריך לעשות, ואפילו עשה את זה פעם אחת איתי. אז הוא לא באמת צריך. אם הוא רוצה, הוא יכול. אבל, או שהוא לא רוצה, או, כמו שאנחנו גם יודעים, או גם,
הוא לא
כמו
יכול.
שאנחנו יודעים, היכולת הביצועית שלו מאוד חלשה.
הוא לא יכול. תשמע,
לגבי אני... לגבי גנץ, אין לי שום ספקות שהקירוב לא ייתן לו. ולפיד, עם ה-79 בעלי הון, שמימנו לו את הקמת המפלגה, זה בכלל כאילו אני לא מדבר.
שם זה הכי, כן.
יואו.
תשמע, אני רוצה להגיד לך קודם כל, שאני חושב שאנחנו מדינת ישראל חייבים אנשים כמוך, ובטח עם הידע.
זה לא יקרה אם לא תצביע לי.
אני אצביע לך. בטח אם זה, אם העולם הכלכלי, אנחנו צריכים לעשות בידיים, גם מקצועיות, שבו בסוף גם צריך להיות מקצוען ולדעת מה אנחנו מדברים, ושם אתה חזק מאוד, אבל גם עם הלהט שאנחנו רואים פה היום בפודקאסט, כי בסוף בלי להט ובלי...
זה חסר המון היום.
בלי בעירה פנימית, אמיתית של אכפתיות, הרי אתה לא נהנה בלפגוע חס וחלילה במי מהמשפחות אושר או בשסטוביץ או במישהו אחר. אין לך הנאה בלפגוע בהם.
גם אין לי שום דבר נגדם.
אין לך גם כלום נגדם. אתה רוצה להטיב עם הצרכן למטה? אני חושב שאנחנו נמצאים במדינת ישראל במקום שבתיק של האוצר ובתיק הכלכלי, אנחנו צריכים אנשים כמוך, הבעיה שאין אנשים כמוך, יש אותך. אז תהיה חזק, תילחם, תרוץ, ואני בטוח שהרבה מאוד אנשים יהיו מאחוריך.
אנחנו נאחל לך בהצלחה.
שאלת אותי מה החלום שלי? החלום שלי שבמדינה הזו, אנשים יוכלו להתעשר מהשכל שלהם. לא מהכוח שלהם, מהעיוותים שהם עיוותו את המדינות הממשלתית, מהניצול שהם ניצלו את האזרחים, מהעושק שהם חברו יחד עם פקידים כאלה ואחרים, כדי להוות את המשק ולכלוא אותנו, שירוויחו מהשכל שלהם,
לא
מהמעמד שלהם.
לא להרוויח מקומבינה.
ולא מקומבינה. זה החלום שלי.
תודה רבה, ירון.
שיהיה לך בהצלחה, ירון.
תודה רבה. תודה.